האמונה בעם ישראל היא תמיד דרשה התאבקות. האמונה, כן, צורת האמונה, צורת התורה של עם ישראל, זה הייתה אמונה שתמיד היא דרשה מאלה שרוצים להשתייך לאמונה הישראלית יכולת, קודם כל, כן, האמונה הישראלית היא דורשת קודם כל הרבה חוכמה, לא, כן, לצאת ממבטים דמיוניים, כן, ואתה צריך לעשות חשבונו של עולם, אתה צריך את האמונה הישראלית, כיוון שהיא לא אמונה שמאמינה ברגע, היא לא מאמינה בדברים מוגבלים, היא לא מאמינה בדברים חושניים, אז היא בוודאי דורשת יכולת חשיבה מופשטת, אז היא דורשת בוודאי הרבה 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 חוכמה. האמונה הישראלית היא בוודאי גם דורשת או כן מביאה, כן, המפגש עם האלוקות, המפגש עם האור האלוקי הוא מפגש לא, זה לא רק המפגש שאתה נפגש עם העצמות האלוקית וזה עושה לך איזושהי אקסטזה או משהו כזה. המפגש עם האור האלוקי הוא לא מפגש שנותן לאדם מענה על הצרכים הרגעיים, על הצרכים האהוביים, מיד אתה מתמלא מהמפגש עם האור האלוקי. המפגש עם האור האלוקי הוא תמיד דורש המון התאפקות, דורש המון התכוננות, דורש המון הכנה, כן, דורש המון, כן, מעמד הר סיני. אז 50 יום אתה צריך להתכונן. כל התורה כולה היא באה ואומרת שהמפגש עם האלוקות זה מפגש עם איזשהו דבר שדורש ממך המון המון דרך ארוכה, המון המון מאמץ, המון המון קדושה. האלוקים שלנו שונא את ההתפרצויות האלה, כן? זה מה שלמדנו פרשת שבוע, שונא זימה, שונא את הרגע, ודורש מאיתנו באמת את הקדושה, דורש מאיתנו את הפרישות, דורש מאיתנו את העצמיות. בוודאי שגם האור האלוקי, כשאנחנו מדברים על האור האלוקי, אז האור האלוקי הוא הקדוש ברוך הוא מתגלה עלינו כקדוש, הקדוש ברוך הוא מתגלה אלינו כישר וכיוסי דין, שיש שכר ויש עונש. כשאתה אומר שאנחנו נמצאים בעולם של שכר ועונש, זאת אומרת שאתה נמצא בעולם שאתה אל תסתכל על הרגע, אתה צריך להבין כל פעולה יש לו תוצאות, יש תוצאה כזאת, יש תוצאה כזאת. והאמונה היהודית גם מציירת את הקדוש ברוך הוא גם כמלא חסד, כן, כמלא זה שהוא עושה חסד ודורש מן האדם, כשם שהקדוש ברוך הוא עושה חסד ודורש מהאדם לעשות חסד, ללכת בדרכיו. עיקר ההידבקות שלנו בקדוש ברוך הוא זה לא עצם המפגש, אלא מהו רחום? הפתח רחום. מהו חנון? הפתח חנון. כלומר, האמונה היהודית היא באמת הביאה לעולם סוג אמונה שהיא אמונה שדורשת נשימה ארוכה. האמונה היהודית בוודאי מאמינה בדבר הזה שהאדם יכול להתמלות חיות גם מהנוכחות של הקדוש ברוך הוא בעולם הזה, מהשכת שכינה בעולם הזה, אבל, והאמונה היהודית מאמינה בזה שבעולם הזה יכול להופיע הטוב, ובסופו של דבר, מי שילך בדרך של היושר, מי שילך בדרך של הטוב, הוא בסופו של דבר יהיה מלא חיים ומלא חיות. אבל עם כל זה, היא מבינה את הדבר הזה שזה דבר שהוא דרך ארוכה. זה דבר שהוא דורש מאמץ, ולא בדור אחד גם אנחנו מגיעים לזכות להגיע, להכיר את הנועם השם. נועם השם, והיכולת להיפגש עם הקדוש ברוך הוא, זה רצף של דור אחרי דור, שבסופו של דבר כל דור מביא לעולם עוד איזשהו אור אלוקי, עוד איזשהו יכולת להיפגש עם האור האלוקי, עד שבסופו של דבר אנחנו מאמינים שבדור האחרון כל כך עם ישראל עשה דרך ארוכה, עוד דור שגילה עוד פן במפגש עם, עם הקדוש ברוך הוא, ועוד דור שגילה עוד מפגש ועוד דבר ועוד דבר ועוד דבר, שבאמת שמגיעים לדור האחרון באמת אנחנו נמצאים במצב הזה שאנחנו כבר כמעט מרגישים שאנחנו יכולים לאכול פירות לא פחות טוב מאשר הרשעים שאוכלים את הפירות בעולם הזה. מה זה, כן, מה זה הדבר הזה שבן אדם רוצה לפרוץ? תמיד בעם ישראל הנפילות נבעו מהדבר הזה שלא היה, כן, אתה, אין לך כוח להיות משועבד לכל החוכמה האלוקית, לכל המוסר האלוקי, לכל העול של הדורות. ואתה, אתה נולד לעולם הזה, ואתה נפגש עם ההווה, והדמיונות שלך מציירים את זה שאתה תוכל למצות את החיים, לחיות את החיים על ידי זה שאתה מיד תיפגש איתם, מיד אתה, כן, תנצל אותה. כלומר, תמיד הפריצות היא שבירת העול הזה או הדרך הארוכה, והיצר הרע הוא זה שמפתה את הבן אדם לא לעשות את העבודה הארוכה, אלא לעשות קיצורי דרך, לנסות להגיע לתוצאה בלי דרך ארוכה, שבסופו של דבר זה רק דמיון, זה רק, זה לא מביא אותך באמת לדבר הזה. אבל זה מה שדוחף את הבן אדם לפרוץ. אז כשבעם ישראל, בעם ישראל זה היה בנוי בצורה כזאת, שמה המניע של הבן אדם להשיל מעליו את האמונה האלוקית? העול הזה שיש באמונה האלוקית, המחויבות הזאת, הדבר הזה שאתה יודע שהאמונה האלוקית היא איזשהו דבר שיש בו המון כללים, המון מחויבות, ואתה יודע גם שהאור האלוקי לא מבטיח לך את הכל היום. הוא בא ואומר, אנחנו בדרך, אנחנו מתקדמים, אנחנו כל הזמן מוסיפים אור, מוסיפים אור זה, אבל, אבל הדבר הזה הוא לא כאן ועכשיו. והדבר הזה הוא באמת ברצף של הדורות, כשהיו דורות שלא הלכו בדרך השם, אז זה מה שחזל אומרים את זה בלשון הזאת, לא עבדו ישראל עבודה זרה אלא כדי להתיר להם עריות. כן, יותר קל לרקוד סביב העגל מאשר לעמוד במעמד הר סיני, ואחרי כן 40 יום ו-40 לילה להתכונן לקבלת תורה, ואחרי כן לצום. כלומר, התיקון לחטא העגל זה שהפגישה עם האור האלוקי, זה לא שאתה בא, מיד כבר אתה מגיע לשמחת תורה, מיד אתה מגיע כבר לרקודים והמחולות. עבודת השם היא דורשת את הדרך הארוכה. אז זה תמיד היה בעם ישראל בנוי בצורה כזאת, שכשעם ישראל עזב את האור האלוקי, הוא עזב את המחויבות שלו לכל הדברים שהם יותר כלליים מאשר הרגשת הרגע. וזה בדרך כלל הביא, זה מה שאומר הרב, כשאדם לא מוכן לעשות את החשבון הארוך טווח, והאדם פורץ, אז זה בסופו של דבר פוגע עוברות. אני הסברתי, כל מה שאני הסברתי, בכל הזמנים וכל הדורות אנחנו רואים בדור שהוא מלא פרצות, הפרצות עוברות על פני כל חוגו המוסרי לכל צדדיו. מה זה המוסר? המוסר זה שוב, שהאדם צריך להבין שיש כללים, הוא צריך לסור מכל מיני דברים, זה, אז הפריצה היא איזה דחף כזה של הבן אדם לחוות את הרגע, לחוות את המציאות בלי המאמץ שדורש את האמונה. ואז ממלא בעם ישראל זה היה התופעה של עזיבת הקדוש ברוך הוא. אצל הגויים זה לא היה בנוי ככה. הסיבה לזה שאצל הגויים זה לא בנוי ככה, זה בתרתי. דבר ראשון, באמת הרצון לעבוד עבודה זרה אצל הגויים זה הרבה פעמים נבע מהדבר הזה שהיה להם צמאון לכל חי. היה להם צמאון לכל חי. והם לא... הקדוש ברוך הוא לא רומם אותם שהאור האלוקי הוא מופיע בצורה של שאין פסל ותמונה, והם לא עם שראה, לא שמע אור כל אלוקים, ולא יצא מיציאת מצרים, ולא ראה את הניסים והנפלאות, ולא הזדכך בכל מה שקדוש ברוך הוא רומם את עם ישראל אליו. אז אצל הגויים באמת היה יכול להיות באמת מצב כזה של השתוקקות לצמאון לכל חי. הצמאון לכל חי הוא מתפרץ בצורה העקומה. עכשיו גם אצל ישראל כשהם עובדים בעבודה זרה זה צורה עקומה של צמאון לכל חי, אבל זה כיוון שעם ישראל יש לו בעצם צורה צמאון לכל חי שיכולה להופיע בצורה של תורה, בצורה מתוקנת, אז הנטייה לעבוד עבודה זרה זה הנטייה הזאת לעזוב את המחויבות, לעזוב את הדרך הארוכה מה שאנחנו אומרים, ולברוח לקיצורי דרך שהם זה מה שהעבודה זרה הציעה. זה הסיבה הראשונה שבישראל באמת שיש להם, שעם ישראל מבחינת התודעה ומבחינת החוכמה יש לו יכולת לבטא את הצמאון לכל חי בצורה החיובית. אז כשעם ישראל עוזב את זה, הוא עוזב את הצורה של עבודת השם שהיא הצורה המתוקנת. אבל אצל הגויים באמת יש צמאון לכל חי, והם לא, אין להם מסורת של עבודת השם מתוקנת, אז זה מתפרץ בכל מיני צורות. אז לא תמיד העבודה זרה היא ביטוי שלילי, לפעמים גם להפך, הרי התפיסות, לפעמים התפיסות האלה הפרימיטיביות נגיד של עבודה זרה, שיש איזה מישהו, שהוא יש לו כוח, ואם אתה תעשה נגדו משהו, הוא יכול לאיים עליך, ואז אתה צריך לפייס אותו בקורבנות, ושיש איזה מישהו שאתה צריך לפעול לפי הכללים שלו, ושהעולם לא הפקר בגלל שיש איזה שהם כוחות מיסטיים שהם מתגוששים ביניהם, כל מיני דברים מעין אלה. זה יכול להיות הביא את הגויים לפעמים להיות יותר מתוקנים מבחינה מוסרית. זה לא אוטומטית העבודה זרה הביאה לכל המראים בישים, מפני שבאמת לפעמים בכל מיני תרבויות, עצם הדבר הזה שיש נוכחות של איזה שהם דברים מיסטיים, זה יכול להיות, כן השפיל את הבני האדם, כן לפעמים השפיל את הרוע האנושי. זה צד אחד. הצד הנוסף זה מה שהסברנו. אצל ישראל, האור האלוקי ודרך השם לעשות צדקה ומשפט, והאור האלוקי זה אחד. כלומר, אנחנו עובדים, עבודת השם אצלנו זה לא עבודת השם במובן הזה שיש איזשהו כוח על שאנחנו משובדים לו ואנחנו צריכים, כן, זה לא בחינת העירה רק, זה לא בחינת של איזה כוחות שאנחנו צריכים להיאבק בהם, זה אלא מה? כל התורה מחנכת אותנו שהמשמעות של להיפגש עם האור האלוקי זה להיפגש עם הרצון האלוקי, להיפגש עם עם הטוב האלוקי, כלומר יש אצלנו חיבור, יש אחדות בין הטוב, המוסר, הקדושה, כל הדברים הנעלים הם קשורים לכך אנחנו מצרים את הקדוש ברוך הוא. אבל עובדי עבודה זרה, אצלהם הציורים של העבודה, של האלוקות זה ציורים מאוד גסים. יכול להיות אלוה שהוא בעל פאור ובעל צפון, מתלהב מיומון וכל מיני דברים, וכל מיני צורות של, של עבודה זרה. אז אצלהם יש להם ציורים של עבודה זרה, של, שהציורים של העבודה זרה זה, 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 זה ציורים ש... כשאתה עוזב את העבודה זרה או נכנס לעבודה זרה, זה לא קשור לקודים המוסריים שלך. העבודה זרה היא לא ציור של אלוקה שפועל בצדק, במוסר, ביושר או משהו כזה. זה עולם מאוד כוחני, זה עולם מאוד של, של, של משלט, של שליטה, של דברים מעין אלה. כן, עובדי עבודה זרה זה, זה תזה כזאת ש, ש, של, 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 תפיסה ש, שיש כוחות בעולם, ואתה צריך ללמוד להסתדר עם הכוחות, ויש מלחם, יש מאבקים בין הכוחות, ואתה, אם אתה עובד עבודה זרה אחד, אז אתה נותן לו יותר כוח שהוא יצליח להתמודד מול האלים של מישהו אחר, כל מיני תפיסות כאלה שהם לא תפיסות שהן נובעות למוסר. אז, אז, אז אם אתה נוגע בעבודה זרה או עובד עבודה זרה, זה לא, זה לא מבטא את הדבר הזה שאתה עוזב את המוסר. אבל כשאתה עוזב, כשבעם ישראל בכל הדורות, האור האלוקי היה תמיד מחובר גם לדרך האלוקית, להופעה של הטוב האלוקי, אז עזיבת האור האלוקי היא ממילא התרגמה כעזיבת המוסר, והפריצות הזאת היא עברה, כי זה איזושהי תפיסת עולם של, כמו שדיברנו אתמול, שהנפש הבהמית דוחה את הנפש העליונה יותר של הבן אדם. הנפש הבהמית היא הנפש שהיא נדחפת לעשות את הרגע, את האינסטינקט, את מה שהיא צריכה עכשיו, וזה היה סיבת הרישות בכל הדורות כולה. זה, זה, זה איך אנחנו מנתחים את הפריצות ב, את הפריצות בכל הדורות כולה. אומר, זה לא סתם לא נחשפו, זה כוונה, לא, לא, הם לא, לא היה להם את האבות, שישושו בהם מידות שיכולות להתאים לקבלת תורה, לא היה להם את יציאת מצרים, לא ראו את הניסים הנפלאות, לא ראו את פקיעת ים סוף, לא היו במעמד הר סיני, אז הם לא יכולים, הם לא מספיק מזוכחים לצייר את האור האלוקי בצורה שעם ישראל יכול לצייר. בוודאי שרק עם ישראל שעבר את כל הדברים האלה, הוא יכול לזכות לאור האלוקי הזה. זה מדרש שמדבר על התורה, לא על זה שהם לא רצו לקבל את האלוקים. מה אתה שואל מזה? שמה? מה המשמעות שהקדוש ברוך הוא הציע לגויים את ה...
לא, אם הם היו עוברים את כל המהלך הזה, הם כאן היו מתאים להם.
מה?
המהלך בתפארת.
מה, שזה רק גילוי שהם לא מתאימים. שזה לא אופציה אמיתית, ככה הוא מביא. אני בחג שבועות הזה היה לי הסברה... צריך להיזכר, היה לי הסברה מקודשת, קצת אחרת, מהמערל. רציתי לחדש שהתורה שהקדוש ברוך הוא רצה לתת לאומות העולם, זה לא שהוא רצה לתת את כל התורה לאומות העולם, אלא לכל אומה ואומה הוא היה בונה תורה לפי מה שמתאים לאומה הזאת. וגם את זה לא רצו לקבל. כלומר, זה לא זה שהם היו מקבלים את התורה בצורה שישראל מקבלים את התורה, אלא הקדוש ברוך הוא אומר, אני רציתי שכל אומות העולם יעבדו אותי, ובשביל זה באמת גם אני יכול להלביש את התורה בצורה שהיא מתאימה לכל אומה ואומה. כן, כנגד הטענה של בלעם, בלעם שאמר שעדיף שתעבוד, שתעבד על ידי 70 לשון, באמת יש את הצד הזה שבאמת הקדוש ברוך הוא היה יכול לתת 70 תורות, תורה לנפש של גוי כזה, ותורה לנפש של גוי כזה, ותורה לזה, ותורה לזה, וגם תורה לישראל. כלומר, ככה היה זה. כמו של דבר, אומות העולם לא קיבלו את התורה, ואז ישראל היו צריכים לקבל גם את כל התורות של כל אומות העולם, ולכן על ישראל לכתוב את התורה ב-70 לשון. זה ההתבוננות של חג שבועות של השנה, מה שהתבוננתי, מה שאתה שואל. אבל זה חידוש להגיד את הדבר הזה, שכאילו, שכשקדוש ברוך הוא בא לתת את התורה לבני עשיו, זה לא שהוא ייתן את כל התורה, הוא ייתן את התורה שמתאימה לבני עשיו, וזה מה שכתוב. מה כתוב בה? הנה, אני נותן לכם את הכלים להתמודד עם הנפילות שלכם. והם אמרו, לא, 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 אם זה נוגע בזה, אנחנו לא מוכנים. כלומר, זה לא זה שקדוש ברוך הוא אמר לבני עשיו דווקא את הדבר כדי שהם לא יקבלו. הוא אמר להם, הנה, אני נותן לכם כוח להתמודד עם מה שאתם צריכים להיבלות בו. ואת זה הם דחו. כן? זה היה הדרשה שלי ישב חג שבועות הזה. טוב. אומר הרב, אבל הדור שלנו הוא לא כזה. מוזר הוא הדור הזה. שובבו, פיריו. זאת אומרת, גם בדור הזה אנחנו רואים את זה שהדור הוא שובב. לא יודע מה ההבדל בין שובבות לפיריות. כלומר, נראה לי ששובבות זה הדור שקוע בעצמו. אדם שובב זה אדם שלא עושה חשבון, והוא עושה כפי מה שמתחשק לו. כן, שובבות זה השתובבות כזאת, שהאדם עושה מה שמתחשק לו. אז אומר הרב, בהחלט אנחנו רואים דור שאתה רואה שהוא שקוע בעצמו. הוא עושה מה שמתחשק לו. עכשיו, זה שהוא עושה מה שמתחשק לו, זה גם בסופו של דבר מביא אותו לזה שהוא פיראי. הפיראיות זה כבר לא רק סתם שעושה מה שמתחשק לו, אלא הוא שובר, הוא בשביל מה שהוא רוצה, הוא גם בסופו של דבר פרה, כן, הוא נמצא במקומות שלא צריך להיות. כלומר, הוא כמו גידול פרה, אז גם האדם נהיה, בהתחלה הוא לא מקבל על עצמו להיות חלק מן החוכמה של העם, חלק מהמסורת של העם. סתם, הציור הזה של מה שאמרתי, הדרך קצרה, דרך ארוכה, כלומר, הפיריות מול הצמצום, זה תמיד יש לי את כן, את הפרק שאנחנו אומרים לזמור שיר לו עם השבת, התיאור הזה של הצדיק, שהוא צדיק כתמר יפח, קרד בבנון זה, כלומר, הצדיק הוא בנוי, כמו התמר, שיש לה עוד ענף ועוד ענף ועוד ענף, זה הצדיק זה ההליכה לטווח ארוך, והרשע זה העשב, שהוא מציץ ופורח, כן, כן, הפריחה הרגעית הזאת, זה כל הציורים שדיברנו עליהם לפני שנייה, על הפיריות מול המחויבות, מול התודעה הזאת שיש, שהטוב יכול להביא לבוא לעולם, אבל הצורה שהטוב יבוא לעולם זה בצורה האיטית, בצורה של הדרך הארוכה. אז אנחנו אומרים, הדור שלנו, כשאנחנו מסתכלים עליו, הוא שובב בעינו, והוא גם פיראי. ואז מהבחינה הזאת, כשאתה בא לנתח את הדור, בלי בעיה, או הנטייה הראשונית היא לבוא ולהגיד מה שאתה רואה בדור שלנו, זה אותו דבר מה שהיה בכל הדורות כולן. זה בסך הכל היצר הרע. כן, זה דור שיצר הרע מצליח, כן, גובר עליו. זה דור שהוא רוצה את העכשיו על פני הנצח, ושזה הדבר המרכזי שבו. אבל גם נעלה וניסה. אז כאן הרב עוד לא מסביר במה אנחנו יכולים לראות הדור הוא גם נעלה וניסח. בסוף הפסקה הזאת הרב יסביר משהו על זה, אבל אומר הרב, הדור הוא שובה ופראי, גם נעלה וניסח. כתוצאה מזה שיש בדור הזה לגיטימיות לשובבות ופריות, אומר הרב, נוציא מן החשבון את היחידים הגסים שלקחו להם את רוח הפרצים למסווה, לעולל על ידו הלילות של גזל וחמאס וכל נבלה. כלומר, אומר הרב, יש באמת, אנחנו נמצאים במצב מאוד 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 מסובך, שמכיוון שיש בפועל בסתם עמך או בדור יש את המצב הזה שהדור הזה הוא פראי, הוא שבוי בעצמו והוא פורץ גדרות, אז באמת זה לא זה שבעם ישראל אין אנשים גסים, גם באמת בתוך עם ישראל לא כדור אלא כיחידים תמיד נשאר הדבר הזה שבכל הדורות יש בכל ציבור צדיקים בינונים ורשעים, וגם בדור שלנו יש אנשים שהם באמת גסים, ובאמת אם הם היו כאילו גם בדור אחר הם היו רשעים, גם אם היו בדור אחר הם היו רשעים, והאנשים האלה הם יכולים באמת לעלות על הגל ויכולים לדבר אל הדור, או הם לא יוקו מן החברה, הם לא גם ידחו על ידי החברה, בגלל שקשה מאוד להבחן בין השובבות והפיריות שהיא לא נובעת מגסות לשובבות ופיריות שהיא נובעת מגסות. ועד כדי כך שאנחנו, כלומר אני בא להסביר את הדבר הזה, שכשאנחנו שואלים את עצמנו, הציבור שפרק, הציבור שבאמת הוא נמצא במצב הזה של השובבות והפיריות, אנחנו שואלים את עצמנו, מה מושך אותו? מי הם הגיבורים שלו? באמת, לפעמים אתה רואה שהגיבורים שלו זה באמת אנשים גסים, אנשים שהם מלאי תאוות, מלאי יצרים, מלאי חוסר גבולות וזה, וזה האלילים שלו, זה האנשים שהוא נמשך עליהם. אז באמת יש פה איזשהו מצב מסובך, כיוון שזה דור שהוא בעצמו איבד את הזהות שלו, שאור וחושך מערבים בו משמשים בו בירבוביה, אז זה המאבק על נפש הדור הזה. מה באמת, מי באמת יצליח להידבק אליו? וכמו שאנחנו מאמינים שהאור יכול להידבק אל הדור הזה, לא פחות מזה גם החושך יכול להידבק אל האור הזה. כלומר, לא פחות מזה האנשים האלה שאומר כאן הרב שהם יחידים, גסים, שהם לוקחים את רוח הפרצים כמסווה, לעולה עיני הלילות של גזל, חמאס וכל נבלה, ובאמת הם נהפכים להיות אנשים, זה שהם גם יכולים לשבות את הלב של הדור הזה, וזה באמת הדבר המסובך, שמאוד מאוד מאוד קשה, שבאמת הדור יימשך לצד הנפלא ולא לצד באמת החשוך, כן? אז אומר הרב, נוציא מהחשבון, ואני רק מסביר שהחשבון הזה הוא חשבון מסבך, כלומר הוא חשבון שבאמת לפעמים קשה לך מאוד לעשות את ההבחנה בין האנשים שהם גסים לבין האנשים שבאופן בסיסי יש בהם צד נעלה וניסה. בעוד מעד הרב יסביר שהשובבות והפיריות היא נובעת מאיזשהו דחף שקשה מאוד לדור עם הציורים שיש לו מהאור של התורה. כן, נמצא. כי מעבר מזה, באמת, מצד אחד, חוצפה יזגה. יש מצב של חוצפה. המצב של החוצפה, אין הבן מתבייש מאביו, נערים פני זקנים ילבינו. כלומר, המצב הזה של בושה, מה זה בעצם, מה זה תכונת הבושה? תכונת הבושה, כן, מה זה שהאדם הוא מתבייש? כן, מה זה המושג הזה של שהאדם יש בו מידת בושה. אז מידת הבושה, בדרך כלל אנחנו רגילים לחבר את מידת הבושה למידת היראה. מהי מידת היראה? מידת היראה בדרך כלל היא התובנה הזאת שאתה לא יודע הכל. ההרגשה הזאת שאתה מודע לדבר הזה שיש דברים יותר שלמים ממך, שאתה לא שלם, ושאתה יש לך מה ללמוד, יש לך מה מה לקבל מצורות חיים אחרות. בושה כלפי קודש הבריך, ובוודאי אנחנו מבינים מה זה, גם בושה כלפי בני אדם, זה הכבוד שאתה רוכש לחיים האחר שנמצאים אצל מישהו אחר, שאתה מודע לדבר הזה שלא הכל נמצא אצלך, וזה מביא אותך בעצם להרגשת הבושה. כן, בין כלפי אביו, אז זה הדבר האלמנטרי, שאדם מתבייש, למה? אביו יותר זקן ממנו, בעל ניסיון יותר ממנו, הביא אותו לעולם, נתן לו איזה, הדבר הזה הוא באופן בסיסי, צריך להביא את המצב הזה של שאתה מרגיש שבאמת לא הכל אצלך, שיש משהו שקיבלת מאביך, שיש משהו אצל הדורות הקודמים, שיש משהו אצל הזקנים, והשובבות והפיריות היא זה הדברים שבעצם גורמים לזה שבן אדם לא יהיה לו את מידת הבושה. כלומר, השובבות זה אתה עסוק בעצמך, אתה חי את החיים שלך, אתה מאוד מרגיש את עצמך, ואתה טוב לך עם עצמך, ואתה מאמין רק לעצמך או משהו כזה, עד כדי כך שאתה מאבד את התחושה הזאת שיש אמירות אחרות, שאתה צריך לכבד צורות חיים אחרות או משהו מעין זה, זה מה שגורם את החוצפה הזה, את זה שאתה זה, אז אתה לא יכול לבנות היום את הדור על בסיס זה שאתה שאתה תסדוק באדם את ההרגשה הזאת שהחיות שלו היא חיות שהוא אותה שסביבה הוא מסתובב, או שאותה הוא צריך לפתח, ושהיא בעצם המבט להתקדמות שלו. אז זה מה שמביא את החוצפה, ואין הבן מתבייש מאביו. כלומר, אני ניסיתי להסביר את הקשר בין התופעה של השובבות והפיריות לתופעה הזאת שאין בושה. כן, שדווקא הנושא הזה של החוצפה והאין בושה, זה תופעה של הדור. כלומר, זה קשור לעניין הזה של השובבות והפיריות. אבל אומר הרב, אי אפשר לבוא ולהגיד שהכל זה בא בצורה של גסות. אם זה היה בא בצורה של נפש גסה, בצורה של צורה פיראית, אז זה היה, כמו שהרב אמר, שהיה בכל הדורות כולם, זה היה מתגלה בכל כן, בכל תכונות החיים. האדם לגמרי היה שובר את כל, עובר את כל הקווים האדומים, והיה באמת רק נאמן לצד הגס שבו, שהוא הצד הבהמי, שהוא הצד שלא עושה חשבון, הוא לא רואה את האחרים, לא רוצה לחשוב על האחרים, כל מיני דברים כאלה. הוא לא מפתח לא את הרגש שלו כלפי האחרים, לא מפתח לא את ה... כן, בכלל לא עסוק בפיתוח המחשבה, בפיתוח המבט שלו, בפיתוח לבנות איזושהי תזה כלפי החיים, לא מעניין אותו. כלומר, הרשות בכל הדורות, בכל הדורות האחרים היה רשות שבאה ואמרה, אני יודע את הדבר הזה שאני לא בן אדם זה, אבל אני נמשך אחרי הצד הבהמי שבי. אומר הרב, אבל היום אנחנו רואים שלמרות השובבות ולמרות הפיריות הזאת, זה לא עובר את כל הגבולות. ואיך, במה אנחנו רואים את זה? אז אומר הרב, קודם כל בזה שיש צד של רגש, שבאמת האנשים כן מרגישים את האחר, יש רגשי חסד, יש בדור, הדור לא עושה חשבון, אלא יש המון המון תופעות של התחשבות, ואנשים לא רוצים... ואנשים מוכנים להירתם אחד אל השני. דבר שני, יש יושר. היושר, המשפט, החמלה עולים ומתגברים. אז כלומר, הרב דיבר על על העדינות של הלב של הבן אדם, זה רגשי החסד. הרב מדבר פה על התיקון החברתי שמנסים לבנות איזשהו סדר, כן מנסים לבנות חברה הוגנת, כן, חברה שהפערים בין המעמדות הוא באמת לא פערים כאלה שכל אחד ואחד דואג רק לעצמו או משהו מן זה. וגם בצד של החוכמה, הכוח המדעי הוא מתגבר. הרב בדורו גם אמר האידיאלי, כן, הכוח המדעי והאידיאלי פורץ ועולה. כן, הצד הזה של הצד האידיאלי, אני חושב שרוב אלה שדיברו על זה שמאמר הדור צריך להתבונן בו אם הוא מתאים לדורנו, נתפסו לנושא הזה של הצד האידאי, כלומר הצד האידיאלי. אז בסדר, הרב כתב את הדברים האלה לפי מה שהוא ראה בדורו, שיש את הצד האידיאלי. מה אני כתבתי על הצד על הצד האידיאלי? כלומר, הדור הוא מנפץ כל זיוף, כל דמיון, הוא מאוד מאוד מרבה חוכמה. כלומר, הכוח המדעי, זאת אומרת שאי אפשר למשוך את הדור בדברים לא אמיתיים, בדברים מזויפים. אז אני מקריא לכם מה אני כתבתי על הנושא הזה של הצד האידאי. הרב מזכיר גם שהם היו אידיאליסטים, כלומר הם עושים דברים באופן פשוט. מה זה אידיאליסטים? זה אנשים שעושים דברים מצד לאחרים ולא עושים לעצמם. אז אני אומר לו, הדבר העיקרי באידיאליסטיות זה לעשות דברים רק אם באמת מסתדרים עם הערכים שלך. כן? אז אני אומר, לכאורה בדור שלנו הנקודה הזאת היא קצת מעומעמת. אם היינו מגדירים את הערכים כערכי נתינה, כערכי שותפות, כדאגה לזולת, הם באמת, אתה קשה לך לבוא ולהגיד צד אידאי. כן? היום האידיאולוג, אבל אומר הרב, אני חושב שהצד הזה של הצד האידאי, מה שהרב אומר, יש בני אדם שאתה לא יכול לבוא ולהגיד עליהם שהם אחד בפה ואחד בלב. כלומר, הם לא, הם נאמנים לאמת הפנימית שלהם. ונכון שלפעמים היום האמת הפנימית היא מאוד מאוד נוראית. כלומר, לפעמים הערכים של היום זה ערכים שמאוד מאוד מדגישים את העצמיות, מאוד מאוד מדגישים את החשבת הפרט, ואז ממילא מגיעים לאגואיזם. אז בסופו של דבר יכול להיות מצב כזה שאתה רואה היום גם תופעות מאוד מאוד נוראיות. אבל הנקודה בעצם שאנחנו אומרים עכשיו זה שהרשעות או הנפילות שהיו בכל הדורות כולם, הם לא הראו איזשהו רצף של איזשהו בן אדם שיש לו איזושהי אישיות שהוא דוגל במשהו והוא מתוך זה עושה את מה שהוא עושה. בדור שלנו אתה אומר אנשים הם אנשים שזה לא זה שהם קרועים בין הצד המופשט הרוחני שלהם לצד הבהמי שלהם. זה לא איזשהו מתח בין העדינות והאצילות וההשקעה לבין היצרים שמתפרצים להם, אלא האנשים נמצאים באיזשהו מקום והם עושים לפי האידאה שיש להם, לפי איזה, איך שהם מגדירים את עצמם. זה נכון שאנחנו גם נמצאים בדור כזה שאנשים כל כך איבדו את הזהות וקשה להם להגדיר מהם את עצמם, אבל אז הם נמצאים בחיפוש הזה של מה זה עצמם, ולפעמים מתוך זה שהם לא מחפשים אז הם יכולים ליפול מאוד ולעשות באמת דברים שהם לא מתאימים אפילו לנפש האנושית שלהם. אבל הסוג הזה של הנפילה זה סוג אחר ממה שאנחנו הכרנו במידות אחרות. אז אז עד כאן הרב ניסה לבסס לנו את הדבר הזה, שהדור שאנחנו מתמודדים איתו הוא דור עם סוג אחר של של של, של בעיה, כן. והרב ימשיך בעצם לנסות להסביר לנו איך הוא רואה מה הסיבה לנפילה הזאת. כלומר, מכאן הרב יתחיל להסביר לנו מה סיבת המשבר.